see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.
שלום לכל המאזינים, אתם בשיעור השנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו פעם הראשונה שלו, קונספט שלנו מאוד מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ודסקסים אותם כל אחד בנפרד ושניהם ביחד. אנחנו עושים את זה כבר 247 פרקים.
כן, שזה די הרבה זמן.
די הרבה זמן. כל שבוע ביום חמישי אנחנו מעלים פרק חדש, אפשר למצוא אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו שורה שנייה באמצע. אנחנו משתמשים כרגע בשני שרתים להעלות את הפרקים האלה, אחד מהם זה ארכיון האינטרנט, internetarchive.org, והשני זה podbean.com. כמו כן, מאחר והפרקים עולים בפודבין, הם נמצאים כרגע גם באייטונס, אז לכל מי שיש אייטונס אתם מוזמנים לגש לשם.
אם אתם אוהבים אותנו תדרגו, אם אתם לא אוהבים אותנו תשכחו מהמשפט האחרון.
כן, כן, לייק ושאר בפייסבוק, מאוד עוזר לנו להיחשף לקהלים חדשים, וזה גם רושם אתכם לפודקאסט וקל לכם לגלות בדיוק מתי אנחנו מעלים פרק.
ואז אנחנו יודעים איפה אתם גרים ויכולים לבוא אליכם.
אם אתם נהנים מהשטויות שאנחנו פולטים, אנחנו גם עושים דברים אחרים חוץ מלדבר על סרטים. אבל מה כותב על סרטים?
כן, כן. הייתי גם מדבר על זה אם היה לי כוח. אני כותב בלוג שנקרא בשביל הזהב, גם לא יש עמוד פייסבוק. אתה כותב גם על סרטים.
אני כותב בעיקר על קומיקסים, האמת.
כן, זה עוזר דבר בימינו.
אני כותב בעברית בעלילון, עלילון.net, ובאנגלית כרגע במולטיברסיטי, מולטיברסיטי.com, ואני בטוויטר בעת תום שפס.
.net. לא.
כן. אביעד, לפני שנתחילים הסרט הראשון, יש לנו את האזהרה הקבועה שלנו?
כן, יהיו פה ספוילרים, שלא תחשבו שלא שמנו לב שניסיתם להתחמק מזה. אנחנו מדברים על שני סרטים, אתם יכולים לראות את השם שלהם בתיאור של הפרק. לא ראיתם את אחד מהסרטים האלה, ואתם לא רוצים שנהרוס לכם, אז לכו לראות ותחזרו אלינו.
אז הסרט הראשון של השבוע הוא...
One guy inside the front door, second guy on the top floor.
After the tone, please leave a message.
It's done.
A man called, and he wants to see you right away.
State Senator Albert Vato. His teenage daughter's missing.
What's the lead?
He got an anonymous text with an address.
I've heard of these places. They said you were brutal.
I can be.
I want you to hurt them.
You are never really here.
אני לא מבין מה המשמעות של השם הזה. אתה יכול לתרגם לי לעברית?
יום נפלא.
אוקיי. כן.
האמת, התרגום בסדר גמור.
אני רק בשבוע שעבר קראתי שבחזרה לעתיד זה תרגום ישיר. לפעמים התרגומים בעברית נשמעים כל כך לא קשורים שאני כבר מצפה.
רק בשבוע שעבר קראתי שהשמות של אחד הסרטים שראית כנראה אחרי פעמים בחייך, ושהוא אחד מהסרטים אוהבים עליך, זה תרגום ישיר?
כן.
חשבת שבמקור זה היה גב לעתיד כאילו?
לא, זה פשוט...
כי הוא מופנה את הגב שלו לעתיד והוא חוזר לעבר?
זה פשוט כזה צליל. אתה קראת פעם את הנובליזציה של בחזרה לעתיד?
לא, למה שאני אעשה דבר כזה?
יש לי חבר שיש לו את הנובליזציה הזאת מתורגמת לעברית.
כמובן.
כן.
קראתי את הנובליזציה של הנושא השמיני 4 ושל סטאר טרק השמיני, זה עם הבורג.
שהוא טוב.
כן.
סטאר, הנובליזציה של בחזרה לעתיד זה פשוט... שלא תדע, שלא תדע.
כאילו, שנייה, אמצע פודקאסט לנובליזציות.
קרייט סקוט מתורגם בתור שהדי בשמיים. ברצינות.
זה נשמע נהדה.
ברצינות, אני לא יודע מי תרגם את זה, אבל וואו.
תרגמו את זה סקוטי גדול?
אני לא יודע.
אני אשמח ל...
חזיז ורעב, לא יודע.
הגרסה הישראלית של דוג בראון היא עברך. טוב. סרטה של הבמאית לין רמזי, שאנחנו יכולים לדבר על קווין? אנחנו צריכים, כאילו, שלהם אנחנו יכולים.
אני ראיתי בערך חצי סרט לפני שנכנעתי, אנחנו צריכים לדבר על קווין.
כן, לא מה, את הסרט הזה ראית את כולו.
כן. זה היה יותר קל מדשרוד את חייבים לדבר על קווין.
וואו. אוף, לא ראיתי את חייבים לדבר על קווין, ועכשיו בסרט, הסרט נכתב על ידיה, על פי נובלה של ג'ונתן איימס, באותו שם You're Never Really Here, שזה קצת מוזר לי, כי ג'ונתן איימס, היוצר של סדרות הטלוויזיה כמו בורט דף, משועמם בעברית.
שזה החוויה שיצפות בחיים לדבר על קווין.
הוא כותב קומי למיטב זיכרוני, כאילו, קראתי ספר אחד שלו שתורגם לעברית, וזה היה, אתה יודע, קומדיה משרתים סטייל ג'יפס ווסטר. לא משהו שאתה רואה בסרט הזה.
אני לא יודע כמה שינויים יש מהספר המקורי, הוא
לחדה. יכול להיות, כן.
אני די מאמין שלין...
נקרא סטארשיפ טרופס.
אני די מאמין שלין רמזי היא לא מהאנשים היותר מצחיקים בעולם הקולנוע.
ובסרט משחקים חואקין פיניקס, אקטרינה סמסונוב, אלכס מנט, ג'ון דומן, ג'ודית רוברטס ואלסנדרו ניבולה, אבל באמת כאילו זה דה חואקין פיניקס שואו בעיקר.
כן.
עכשיו שדניאל די לואיס פרש מקולנוע, זה הפריים מתוד אקטור כאילו?
משהו כזה, סרט. הזכרנו שבפעם האחרונה שהוא היה עם כזה זקן, חואקין פיניקס היה ב-I'm Not Here, סרט מוקומנטרי שקייסי אפלק מכל האנשים ביים.
כאילו, אם זה היה סרט שלין רמזי יצרה בעצמו בשלום מסוס על ספר, הייתי משוכנע שהיא אשכרה הייתה יכולה לבחור רק בשביל הבדיחה של הוא לא היה פה, ועכשיו הוא לא באמת פה.
אבל כאמור, לא בטוח שיש לך חוש הומור. ו-I'm Not Here זה סרט שגרם לי אישית להבין שחואקין פיניקס הוא... הוא יעשה הכל בשביל תפקיד.
זה מוזר, דיברנו על זה
בצורה, לפני... אבל בצורה חיובית.
זה מוזר, דיברנו על זה לפני הקלטה. לפני סרט, או לפני 2008, לפני הפרישה המוזרה שלו מעולם הקולנוע, שמסתברה כתעלול עם החבר הטוב שלו.
זה היה טריק.
מטריד אנשים קייסי אפלק. חבר הטוב שלו קייסי אפלק, מה אני אגיד לך? לפני הפרישה...
קייסי אפלק יש הרבה חברים.
כן. לפני הפרישה שלו הוא היה שחקן שהיה בעיקר שחקן גרוע בסרטים די גרועים.
אם כי הוא כן היה כבר בשלב הזה ב-Walk the Line, הולך בדרכי, שהוא היה מועמד לאוסקר, והוא גם היה מועמד לאוסקר לגלדיאטור.
כן, Walk the Line, סרט שידוע בתור, היי, ריי קיבל את כל הפרסים האלה, אולי נעשה אותו דבר, אבל עם בחור סמי לבן בתפקיד הראשי.
או כמו שאני קורא לו, באופן מפתיע ביצועים יותר טובים מהמקור וקצת מביך אותי להודות בזה.
וואו.
כן, אני יודע. אוקיי, ההקלטה טובה, איכות ההקלטה.
אה, טוב, בסדר, כן. זה לא הוקלט בפולסום.
לא.
אם כי בימינו אתה יודע. אבל כן.
חואקין פיניקס ייכנס לכלא בשנות ה-60 רק כדי להקליט את זה.
יכול להיות שצריך. מה שאני מנסה להגיד באמת, הוא היה שחקן שמשך הרבה זמן מבחינתי היה שחקן די גרוע ש... מבחינתי הוא היה, היי, זה האח של הבחור הוא שמת בגיל צעיר ולכן הוא היה אגדה שהוא לא יכול לעמוד בה. ואז הוא פרש והוא חזר והוא פתאום באמת, הוא עשה, הוא נהיה דניאל דיי-לויס.
הוא פרש במרכאות.
בניגוד
לדניאל דיי-לויס שפרש באמת ואז חזר.
וחלק גדול מזה זה, אתה יודע, יש הייפ, יש רכבת הייפ מאוד גדולה בהוליווד, ואני בטוח שאתה יודע, עד כמה שהוא מתכוון לזה או לא מתכוון לזה, אתה יודע, יש מישהו, יש סוכן שיושב ואומר כזה, השחקן הזה שקורע את עצמו לכל תפקיד, וכן, זה בהחלט אלמנט שקיים, אבל אתה רואה אותו בסרטים, אתה יודע, אתה רואה אותו אפילו בסרטים שלא כל כך נהניתי, כמו המאסטר, ואתה כזה, האיש משנה את עצמו בכל סרט, ואני לא מדבר רק על הקטע הפיזי, אני לא מדבר על נגיד מה ש... תאמת, בטמן מתחיל...
קריסטיאן בייל.
על מה שקריסטיאן בייל עושה. קריסטיאן בייל הרבה פעמים משנה את עצמו פיזית, אבל כשאתה רואה אותו בסרטים אתה כזה, זה קריסטיאן בייל. חואקין פיניקס...
אתה קצת מצפה ממנו כבר שיעשה את זה.
לא, כן, אבל חואקין פיניקס לא רק שהוא משנה את עצמו פיזית, זה איך שהוא זז, איך שהוא מדבר, כאילו, כל מה שהשפת גוף שלו משדרת בכל סרט שונה לגמרי. הדמות שמופיע פה, האיש שמופיע פה, הוא לא הבן אדם שהופיע בהר. זה כאילו, אם היית אומרת שזה שני שחקנים...
זה הוא עם שפם.
שני שחקנים שונים לגמרי, הייתי מאמין לך.
ומה שמעניין שהוא לא משנה את הקול שלו, או באמת, הוא לא עושה שינויים פיזיים גדולים במיוחד.
לא, כאילו, בסדר זה הרבה יותר מסיבי מבחינת בונק.
כן, אבל תשמע, בהר הוא די פחות יותר כל הזמן עם חולצה, אז קשה לומר.
זה עיקר של שפת גוף של משהו ואיזה משהו חיצוני שהוא משדר כאילו.
עכשיו בוא נגיד, בוא נספר על מה הסרט. יום נפלא.
איזה יום. השם הזה הוא אירוני, אבל זה בסדר, כי זה סרט מאוד אירוני. יש כמה קטעים בסרט שאתה שומע כזה מוזיקה נחמדה כזאת וכזה. עכשיו הולך לקרוא דבר נורא אלים, נכון סרט? ואכן דבר מאוד אלים קורה. למעשה אפשר לקרוא לסרט דבר אלים קורה, וזה היה...
דבר אלים קרה לי בדרך כלל.
זוכרת Very Bad Things?
כן.
כן. אם היו קוראים לסרט הזה Very Bad Things, זה היה שם יותר עולה מ-You Are Never Really Here.
אני לא לגמרי בטוח למה זה יקרה ככה, אני מניח כי אתה לא באמת היית פה, וכאילו...
חואקין פיניקס משחק את ג'ו, שהיה בעברו חייל ואו סוכן FBI, ואו שניהם, כנראה שניהם.
אני מניח ששניהם, הוא בטוח היה במזרח התיכון בשלב מסוים.
כאילו, הרבה מזה זה זיכרונות והזיות. הוא עובד בימינו בתור מין כזה פרי אייג'נט שמחלץ אנשים ממצבים קשים. תמורת סכומים כסף מתחת לשולחן.
כן, דברים שלא רוצים שהמשטרה תתערב בהם.
שכיר חרב אתי נקרא לזה.
חרב אתי כאילו.
כאילו הוא שכיר חרב, אבל אתה יודע, הוא לא רוצה אחד שמישהו לכסף, הוא מחלט אנשים מישהו לכסף. אפילו אם הוא עושה את זה באקסטרה אלימות.
כן, הוא כן מחסל חלק מהאנשים.
כן, אבל זה לא, המטרה שלו היא לכאורה להציל אנשים ולא להרוג אנשים.
בוא נגיד זה בונוס.
כן. ובין לעבודה לבין הוא חי עם אמו המזדקנת חולה, והוא סובל מ-PTSD כאילו מטורף לגמרי, הוא חי בין הזיות לסיוטים.
כן, הוא חווה עריכה של סרט.
הוא חושב כל הזמן על להרוג את עצמו, כולל הזיות גרפיות שפשוט לפוצץ לעצמו את המוח לקראת סוף הסרט. אנחנו רואים אותו כמעט אוכל סכין, ומאחר הזה חואקין פיניקס, אני מניח שזאת אכן הייתה סכין אמיתית.
תהיה בטוח, כן.
שהוא כמעט אכל, ושהקטע שבו אנחנו רואים שבו הוא מפיל סכין על הרצפה, ומזיז את הרגל שלו בשנייה האחרונה כמה פעמים. אני מניח שאתה יודע, אם זה היה מסוג הסרטים שהיה בהם, אתה יודע, בלופס בסוף הסרט, היינו רואים כמה קטעים משעשעים, שחואקין פיניקס מחורר לעצמו את הרגל. אותי זה מצחיק.
קראתי לו.
והוא נזכר יום אחד על ידי איש פוליטי חשוב, TM, לחלץ את הילדה שלו שנכתפה להיות עובדת מין.
ילדה.
כן, ילדה בת 12-13 ככה.
כמו קטרינה, מה שהיה משפחה שלה, סמסונוב.
כן, אקטרינה.
קטרינה, כן. כשהסרט צולם היא הייתה בת אולי 13.5.
אוקיי.
אז כאילו אנחנו מדברים על ילדה.
והוא אכן מצליח לחלץ אותה בשלב הזה, אתה כזה וואו, הסרט הזה זז די מהר יחסית לסרט אומנותי עם מעט עלילה.
לין רמזי בשלב הזה באותו פרק זמן בחייבים לדבר על קווין לא קרה כלום, כי הוא ברצינות חייבים לדבר על קווין זה מה שאני ראיתי עד שפרשתי, זה אותן שתי סצנות כל הזמן.
אתה לא מעריץ שחייבים לדבר על קווין, אבל לא חייבים לדבר עליו, חייבים לדבר על יום נפלא, זה הסרט שאנחנו מבקרים עכשיו.
כן.
אבל אחרי שהוא מחלץ אותה, מסתבר מסתבר שהפוליטיקאי לא באמת רוצה להציל את הילדה הזאת, הוא רוצה להשתיק אותה וכל מי שקשור לאירוע הזה, והוא שולח את השוטרים המושחתים בעקבות ג'ו, שמצידו צריך לצאת למסע נקמה בנקמה, מה שנקרא.
יחידת השיטור המושחת, הם זמינים לכל סרט.
כן, כן. ואז אלימות, אם כי לא בצורה שאתה מצפה.
זה נראה לרגע כאילו זה הולך להיות אוקיי, אז עכשיו הוא תקוע עם הילדה הזאת והוא צריך לדאוג.
זה נראה כאילו זה הולך להיות ליאון, אבל זה לא.
כן.
ואז נראה כאילו זה הולך להיות משאלת מוות, אבל זה לא.
ואז זה נראה כאילו זה הולך להיות
הולי מוטורס.
אני לא יודע, הכל נראה כמו הולי מוטורס.
אבל זה לא.
זה סרט שהוא
זה סרט שהוא לא.
הוא כל הזמן משתנה. שזה דבר שאני באמת מציין אותו לטובה, כי אין בו הרבה עלילה. אם אתה לוקח את כל הסיפור שלו, בסופו של דבר, לא ממש ידוע לנו על מסגרת שבה זה קורה.
זה סרט אגב מאוד קצר, בסדר, שלמנו שעה וחצי כאילו.
כן. שזה בסדר, אין לי בעיה.
לא, זה לגיטימי לגמרי. דיברנו הרבה פעמים על הנטייה של הסרטים בנו להעריך שלא לצורך, וזה סרט שגם ככה הוא ממעט בדברים... אין לו הרבה עלילה, אז למתוח אותו עוד היה בהחלט מיותר.
ולין רמזי מנסה.
היית מעדיף שזה יהיה שעה כאילו?
לא, הייתי מעדיף שמישהו שפחות אוהב שוטים ארוכים ודוממים יבנים את זה, אבל זה אני.
אני נהניתי מהשוטים.
יש, הבימוי פה בהחלט יצירתי. לפעמים לטובה, לפעמים בצורה שקצת לדעתי מצליחת לדעת, אבל אני מאוד אוהב את האופן בו רואים את ג'ו נכנס לתוך הבית שבו הילדה מוחזקת, ואנחנו רואים את זה דרך מצלמות הבדחה, כשברקע מתנגן הסרט Angel Baby או משהו כזה. ואנחנו פשוט רואים אותו דרך המצלמות האלה עושה את המסע, כשכלי הנשק העיקרי שלו הוא פטיש. ופה באמת אני חייב לומר, בהרבה סרטים, במיוחד בעשור הנוכחי, כשמישהו בא במטרה להראות כמה הוא קשוח, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד גרפית, במיוחד אם מעורב לזה פטיש. סרטים כמו דרייב, סרטים כמו
הסרט... דייקולייזר.
דייקולייזר גם.
שבעה צעדים.
כן.
מאוד. שני הגרסות של שבעה צעדים.
כן, או סרט השנה שלך, מה זה היה?
מה, בורל נפל בורל 99? זה עושה עם הידיים שלו, הוא לא צריך פטיש.
אבל הוא גם סרט מאוד מאוד גרפי. ופה דווקא לא כל כך, אנחנו רואים קיימת אלימות, אנחנו... היא כל הזמן באוויר, אבל...
זה סרט שגורם לך לחשוב שהוא יותר עלי ממה שאתה באמת רואה. הרבה מזה זה, זה מוזיקה של ג'וני גרינווד, מומחה מספר אחד ב... אוי, אתם מרגישים שמשהו לא נעים הולך לקרות, למרות שאתה לא באמת רואה שום דבר לא נעים?
זה...
כאילו, אתה רואה כמה דברים לא נעימים, אבל לא, הרבה פחות ממה שאתה חושב שקורה על המסך, והרבה מזה זה פשוט הזיות וזיכרונות.
אבל מספיק לדבר על סרטים אחרים.
ובאמת, אני רוצה לקפוץ, בסוף הסרט כאילו, כאמור, זה מבטיח לך את הקתרזיס הזה של, אתה יודע, הוא הולך למקום בבן אדם הזה, ובאמת לוקח המון המון זמן, כאילו מרגע שהוא מבין שבגדו בו, והוא חוזר בית ומגלה שהם הרגו את אמא שלו, ואתה יודע, הוא מנסה להתאבד, ואז הוא לא מצליח להרוג את עצמו, והוא מחליט לו, אז אני הולך לנקום, והוא ניגש לבית של הפוליטיקאי, הוא באיטיות מרובה, הסרט מתעכב על כל שנייה, והוא נכנס לבית, והבחור כבר מת, הילדה חתכה לו את הגרון, ועשתה את זה בעצמה.
פסקית פעם, הוא הפנוע היה שם.
לא, וזה, אתה יודע, הסרט כל, שוב ושוב בונה לך ציפיות, ואז כזה אומר לך, אתה לא תקבל את הדבר הזה, שאתה רוצה מסרטים כאלה,
וגם אני... הסיום שלו זה ככה, את ג'ו והידה יושבים בדיינר אחרי שהוא הציל אותה, במקרה הזה היא די הצילה את עצמה, אבל הוא אסף אותה בפעם השנייה, היא יוצאת רגע, היא הולכת לשירותים, ואז אנחנו רואים את ג'ו פשוט שואף אקדח ויורה לעצמה בראש, ואף אחד מסביב לא שם לב לזה, וזה לא קורה, זה בראש שלו.
כן, זה הזיה.
אבל... זה גם, כמו שאתה אומר, הסרט יוצר ציפיות, אבל הוא אומר לך ברגע האחרון, לא, זה לא הולך לקרות. במקרה הזה, הוא יוצר לך ציפייה שג'ו אין יותר מה לעשות בחיים, אין יותר שום מטרה, וסביר איך שגם יש אנשים שבעקבותיו עכשיו, מה יש לו לעשות חוץ מלהרוג את עצמו לפני שיתפסו אותו, ולא, הוא עדיין פה. הילדה חוזרת עם חליפה.
כן, אומרת לו, בוא נלך, זה יום נפלא היום.
כן, roll credits ומטה קרדיט.
אוקיי, אני מסתכל על הסרט הזה בתור שני דברים. כי זה לא סרט אקשן.
לא.
זה לא באמת מותחן.
מנסה קצת להיות.
כאילו לרגעים, אבל כאמור, הרבה פחות ממה שאתה מדמיין שהוא. יש בו, אתה יודע, מידה רבה עריכה של איזה מותחן פסיכולוגי קשה, אבל האלמנטים האלה מאוד מאוד מינורים. אפילו החקירה שלו של איפה הילדה נמצאת, לוקחת בדיוק כאילו שתי דקות.
מקבל את כל המידע שהוא צריך. כן. גם החיפוש אחריה הוא מאוד פשוט. הם השאירו הודעה עם הכתובת.
כן.
וזהו, הוא פשוט ניגש לשם.
שם ומרביץ לכמה אנשים, ואז לוקח אותה.
זה היה כאן.
וזה לא, זה לא מה שנקרא character study, כי אנחנו, אתה יודע, הוא טיפוס כל כך עצור ובלום, שהוא גורם לנהג מדרייב.
לא, שום דבר לא יגרום לראות אנשי.
כאילו, לנהג מדרייב יש לפחות דחפים רומנטיים.
אני לא יודע אם
זה... והוא נהנה לנהוג במכונים, והוא נהנה ממוזיקה של שנות ה-80.
ג'ו הוא טיפוס רגיש, כאילו...
ג'ו יכול לנצח, כאילו אם...
הוא אוהב את אמא שלו.
בערך, כאילו, בוא נגיד ככה, אם ג'ו אז היה בג'ו נגד הוולקנו, הוולקנו היה פשוט זורק את המגבת, קם, הולך הביתה, לא חוזר יותר.
זה לא משהו שאתה רוצה להתעסק איתו. אתה לא רואה הרגע שעושים את זה בדרך כלל.
כאילו, אני רואה את זה בסרטונים מוקדמים של פיקסר.
כן.
למה? לבה. למה לבה?
לבה לבה.
כן. ספר ילדים, למה לב? אבל מה שאני רוצה להגיד, אני לא חושב שזה character study, אני לא חושב שזה action, אני לא חושב שזה מותחן. זה שני דברים. דבר ראשון זה תיאור של מצב רגשי. זה סרט, אתה יודע, שעוסק, שנכנס מאוד חזק לקטע של PTSD, ואנחנו רואים הרבה סרטים שעוסקים, אתה יודע, הגבר הקשוח שהיה בצבא וראה דברים שלא צריך לראות, וזה דפק לו את המוח, אבל זה אפילו לא דופק לו את המוח בצורה שמפריע לו להיות בדאס, ופה זה כזה, לא, זה דפק לו את המוח לגמרי, כאילו, זה איש שצריך,
הוא לא רוצה לחיות.
כן, זה איש שצריך עזרה שהוא לא הולך לקבל. אז זה תיאור של מצב נפשי, ואנחנו, הסרט עושה כל הקאטים וכל העריכה שאתה יודע, לוקחת אותך מהמציאות לזיכרונות שלו, אמורה להכניס אותך למוד שלו, של אני אף פעם לא יודע מה בדיוק קורה איתי, ואני תמיד כאילו, אני רוצה לשחרר את האלימות החוצה, אבל אני לא יכול. כאילו, הסרט אשכרה לוקח ממנו את היכולת להביע את עצמו באמצעות אלימות, שזה הדבר היחיד שהוא יכול לעשות. והדבר השני, זה מין כזה תגובת נגד לסוג הסרטים הזה שאני מאוד מאוד אוהב, אני מודה שהוא מאוד מאוד בעייתי באותה מידה, של הגבר השקט הקשוח שאתה יודע עושה את העבודה, שזה כאמור דרייב וברונסן בלוק 99 ופוינט בלנק ואיקוולייזר, כן.
סרטים שאני אישית לא כל כך אוהב, כי אני אוהב את הדמות שלי מתקשרת עם הסביבה, סרט, אין לי בעיה שהם יהיו גם סרטים שבהם הדמות זה מישהו שקט ש...
אני אוהב סרטים שהם התהליך של הדמויות, כאילו האקטים של הדמויות לעשות מגדירות אותם בלי שהם יצטרכו הרבה פעמים לעשות, להגיד משהו.
תראה, גם בסרט השני שנדבר עליו, יש דמות שהיא בערך כזאת, אבל לא במידה קיצונית כמו בסרטים שהזכרת.
והיא הרבה יותר חברותית.
כן, ודמות שעושה דברים נוראים ועדיין אתה בעדה. במקרה של יום נפלא, ג'ו, אני כן חושב שעשו אותו יותר רגיש מרוב הדמויות האלה, כי... כמו, זה, אין לו סתם טראומה, כאילו, הפרעה פוסט-טראומטית. הוא ממש לפעמים בוכה בגלל זה. הזיכרונות האלה עולים לו בלי שהוא יכול לצפות את זה. יש קטע שבו חבורה של בחורות אסיאתיות מבקשת שיצלם אותנו בטלפון, וזה מזכיר לו בחורות אסיאתיות שהוא
מצא את התא שלהם.
כן, כשהן הוברחו. זה משהו שגם באמת, בדרך כלל לא מדברים עליו, יש יותר ויותר סרטים שעוסקים בפוסט טראומה בצבא, לא כך מדברים על זה בתחומים אחרים, כמו מקרה הזה, נגיד לחימה ב-human trafficking, בסחר בבני אדם, שבאמת רואים שם דברים נוראים, אבל אנחנו כל כך חושבים על אנשים שנאבקים בזה בתור הגיבורים שמייצגים את הצדק, שלא כך חושבי על זה שהם ממש נחשפים לזוועות.
או מה הזוועות האלה עושות להם. בהרבה מהסרטים האלה זה כמו האמרה הסמי הרחידי בתהילה לסרטי מלחמה, שאתה לא יכול לעשות סרט אנטי מלחמתי באמת, כי המלחמה, אתה יודע, מאותה היא מצטלמת נורא יפה בקולנוע, ואתה יכול להגיד, להציל את דורי ריין גורם, אתה יודע, מראה לך את הזוועות האמיתיות של מלחמת העולם השנייה, אבל הרבה אנשים התגייסו בעקבות להציל את דורי ריין. אמרו כאילו, אני רוצה להיות גיבור כמו אנשים בסרט הזה. ובסרטים כמו אלה שתיארת, אתה יודע, לא משנה כמה הם לכאורה מנסים להגיד לך, כן, הגיבור בעצם נורא פגום, אתה לא רוצה לחיות את החיים שלו, אתה קצת כזה, אתה יודע, צופה הגבר מסתכל בזה כזה, אני קצת רוצה להיות ג'ון רמבו, כאילו כן, הוא דפוק בראש, ואתה יודע, כל העולם נגדו, אבל איזה בדאס כאילו.
אז יותר שאני רוצה להיות ג'ון רמבו בסיטואציה הספציפית שמראים בסרט.
כן, כי...
כי אם כבר להיות נרדף בידי אנשים מסוכנים, אני מעדיף להיות זה שהורג אותם ולא שיעזור.
אתה זוכה להיות זה שאתה יודע, לפחות מראה לכולם מה הכישורים שלו וכזה. אתם חיים, כאילו כל אנשים שסביבי, אתם חיים בגלל שאני מרשה לכם לחיות.
כן, אבל אלה חיים נוראים.
לא, כן, והסרט הזה, אני חושב, הוא מאוד מאוד קרוב ללהפוך את הרעיון הזה, כמו שצריך, של אתה לא רוצה להיות הבחור בשום שלב בסרט. אתה לא רוצה להיות ג'ו, בעיקר כי כאמור, הסרט מסתיים בזה, הוא לא, אתה יודע, הוא לא משיג נקמה, אין שום קטרזיס של, אתה יודע, הצלתי את היום בזכותי.
אין לו אפילו סגירה.
לא.
הוא אפילו לא מצליח להרוג את עצמו. הוא פשוט, הוא איבד אנשים, הוא איבד את הפרנסה שלו, הוא איבד את המטרה שלו, ויש ילדה אחת שהוא צריך עכשיו להבין מה קורה איתה. אבל אנחנו לא רואים אותו עכשיו מחליט לטפל בה, ואנחנו לא רואים אותו יוצא איתה למסע בעקבות המשפחה שלו או משהו כזה.
כאילו, התקווה בסוף הסרט זה שהוא ילך לאיזה מוסד רווחה כלשהו ויגיד, היי, הילדה הזאת צריכה עזרה, ואז הוא ייקח עצמו לאיזה, אתה יודע, בית חולים פסיכיאטרי ויגיד, אני צריך אשפוז.
אבל לא, הסרט מסתיים בזה שהילדה שהוא בעיקרון הציל במקור מלהיות שפחת מין, שהוא מצא אותה מסוממת ובקושי מתקשרת עם הסביבה, היא בסופו של דבר זאת שיותר שולטת במצב ממנו, היא זאת שיותר מתפקדת. וזה, כן, זה לא מה שאתה מצפה מהגיבור הקשוח, קשה לומר גיבור, מי שבעצם זה העיסוק שלו, אבל עדיין.
הכי יותר חיה מהאדם במקרה של חורקין פיניקס.
זה גם במאסטר היה.
לא, אבל זה העניין, זה דוגמה מושלמת למה הוא כזה שחקן טוב, כי בשניהם זה תיאור של אנשים שהם, אתה יודע, לא ממש שולטים בעצמם, אבל בדה מאסטר, אם אתה מסתכל, ועוד פעם, לא אהבתי דה מאסטר, אבל אתה מסתכל על איך שהוא זז שם, הוא דבר ראשון הרבה יותר רזה, וזה גם איך שהוא זז, כולו תנועות חדות כאילו, ואתה יודע, כולו קופצני, ובמקרה של משהו כמו, של מה שהוא עושה ב-You're Never Real Here, הוא זז הרבה יותר לאט ומחושב, ואתה יודע, החייתיות שלו זה פחות בזה שהוא קופצני, אלא יותר בזה שהוא כל הזמן האלימות שמבבד מתחת לפני השטח. הוא קרנף, הוא לא פנטר או משהו כזה, כאילו.
במאסטר גם חלק מהרעיון של החייתיות הייתה שהוא פשוט, הוא לא חלק מהחברה האנושית, הוא מישהו שכל כך חייתי ויצרי, שבעצם הוא לא יכול להתנהל כמו בן אדם רגיל,
זה גם היה קשור הרבה יותר לדיכוי מיני בדמאסטר, כי אחד הדברים הראשונים שאנחנו מוכרים אותו עושה במאסטר, זה ליצור פסל בחול של בחורה,
כן, לעשות דברים.
לעשות דברים לפסל.
אבל ביום נפלא לעומת זאת, החייתיות הזאת היא לא חייתיות אלימה באמת, הוא אלים כי הוא צריך כאילו, את הכסף.
בתחילת הסרט מישהו מנסה לשדול אותו, ואחרי שהוא מוריד אותו בצ'פחה אחת, הוא ממשיך לבעוט בו כאילו.
כן. הוא צריך את הכסף של עצמו במקרה הזה. אני חושב שיש הסרט בכל זאת קצת, יש כאן דברים שיפריעו לי.
בוודאי.
אבל באמת לא במידה שחשבתי שיפריע.
זה מה שהפתיע אותי, אני חשבתי שאני הולך לאהוב את זה יותר ממה שהייתי, חשבתי שאתה הולך לשנוא את זה יותר.
כן, אני לא שנא אותו בכלל, זה פשוט, אני כן אגיד עוד פעם, הבימוי לוקח סרט של 89 דקות וגורם לו איכשהו עדיין להיראות ארוך.
מה דעתך על העריכה?
זה חלק מהעניין. השילוב של זיכרונות טראומטיים נעשה פה אמנם טוב, אבל הרגשתי שהוא לא באמת משולב בסיפור. זאת אומרת, זה יותר שזה כל הזמן ברקע, זה חלק מהדמות, אבל אין שום דבר לעשות עם זה באמת. זה בשום שלב לא עוצר את ג'ו מלעשות משהו, זה לא גורם לו, שום דבר לא מזכיר לו את זה במידה שהוא קופה לרגע או שהוא קשה לו, זה תמיד אחרי שהוא כבר, אחרי שהוא כבר עשה את המשימה בהצלחה או לא בהצלחה, תמיד רק אחרי זה קופצים לו הזיכרונות, וזה הרגיש לי קצת כמו פספוס שהוא היה יכול, היו יכולים ליצור, לעשות איזה שימוש כך שזה מתבטא גם בזמן אמת.
העורך אגב זה ג'ו ביני שעבד על חייב מדבר על קווין כמובן,
כן.
אבל רוב הקריירה שלו הוא עשה את הסרטים של ורנר הרצוג, הוא ערך את רובם אני רואה כרגע,
שאגב ורנר הרצוג הציל את החיים של חוקין פיניקס אחרי שהוא עשה תאונת דרכים. כן,
הוא הציל את החיים שלו כזה, אגב בזמן שאני מושך אותך ממכונית בוערת יש עורך ממש טוב שאני רוצה להלמיץ לפרויקט
הבאים, בדיוק היה שם המרפסת ירה בוורנר הרצוג בדיוק.
אם אתה תהיה פה
יום אחד יעשו סרט על ורנר הרצוג ואף אחד לא יאמין שזה אמיתי.
זה קרה עם אודי מרפי.
עשו עליו סרט?
אודי מרפי גיבור מלחמת העולם השנייה האמריקאי, עשו עליו סרט בכיכובו של אחד אודי מרפי, והם היו צריכים לעשות, כשהוא הראה להם כאילו את הסיפור חיים שלו מהמלחמה, הם אמרו טוב אנחנו צריכים להוריד הילוך כי זה פשוט לא אמי. הוא איש זכה בחיר במדליות בצבא האמריקאי וזכה במדליות מ... כל צבא אחר בכוחות הברית, כאילו זכה ב... אתה יודע,
גם מהאהובים אולי, אני לא יודע.
אות הכבוד הצרפתי, והיוגוסלביה, כזה מדינות שקמו בזמן המלחמה.
אני לא בטוח שיוגוסלביה לא הייתה
בבעלות הברית. בדיוק.
לא, אני מקווה שהייתה בצד השני.
בדיוק. שמע, כשהברון האדום נרצח, אתה יודע, הבריטים עשו לו... נרצח, כאילו, נהרג בזמן קרב.
הוא נופל בזמן קרב, כן.
הבריטים שלחו זר פרחים ללוויה שלו ועשו מטס כבוד.
אבל זה מלחמת העולם הראשונה, ולעומת השנייה זה מאוד שונה.
כן.
אוקיי, וחזרה ליום נפלא. הדבר שבסופו של דבר הכי הפריע לי, זה התחושה שאני לא הולך לזכור את הסרט הזה.
הפעם לא היית בתוכו באמת.
יש בו פשוט, הוא עשוי טוב, הוא מעניין. יש בו סיפור קטן שבאמת לא מנסה להיות משהו שהוא לא, אבל מכיוון שישר נכנסים לסיפור, אין שום בנייה לפניו, ואין שום מסגרת שבה הכל זה קורה, אז אני מרגיש יותר כאילו שנה מהיום אני בקושי אזכור משהו מהסרט הזה. אולי אני טועה, אבל זאת חושב שזה משהו שנגיד, כשראיתי עוד פעם את המאסטר, לא הייתה לי הרגשה שאני גם לא התלהבתי מהסרט, אבל אני ידעתי שאני הולך לזכור ממנו דברים. והרבה מזה זה בזכות חוקין פיניקס כמובן. זה פשוט, גם הסרט השני שאנחנו נדבר עליו הוא סרט שנתן לי את הרגשה בזמן הצפייה שאני אזכור את זה, אני אזכור את הדברים האלה.
שני הסרטים הבאים של חורקין פיניקס זה משהו בשם Don't Worry, Won't Get Far on Foot שמשחק את ג'ון קלן, ומרי מגדל שמשחק את ישו.
אבל היותר חשוב, הסרט היותר מעניין לדעתי, The Sisters Brothers, מערבון שבו הוא משחק אחד מהאחים סיסטרס, שהיו אמיתיים, אנשים אמיתיים.
ז'קו אודיארד.
ז'ק אודיארד, כן, במאי צרפתי.
צרפתים שמביאים מערבונים.
אני לא יודע אם זה יעבוד או לא, אני מעולם לא ראיתי במאי צרפתי מביים מערבון, הוא ביים את נביא שכן ראיתי.
סרט פשע הוא לא?
סרט כלא, כן.
כן.
שהיה בסדר. כאילו, יש כאלה שמאוד אהבו אותו, אני חושב שהיה בסדר.
הוא באמת, עכשיו, חואקין פניקס בשלב הזה שכל דבר שמופיע בו מסקרן בגלל שהוא מופיע בו.
כן.
כאילו...
ואחת מההתלבטויות שלי לגבי יום נפלא הייתה אם שווה באמת להשקיע את זמן הצפייה בסרט הזה, כי אני כן רוצה לראות את חואקין פיניקס, כן רוצה לראות מה הוא עושה עם, עם כל תפקיד שייתנו לו, מצד שני זה מבמאית את הסרט הקודם שלה לא סבלתי.
ונראה שרוב מה שאהבת באמת מגיע ממנו ומהסיפור ופחות מהבמאית, אז אני, כן. אני מניח שלא תתרח לחפש את הסרט הבא של לין רמזי, אלא אם חואקין פיניקס יפיע שוב.
היא אמורה לביים את מובי דיק, אז זה...
זה... גרסה חדשה למובי דיק?
או שזה איזה... אמורה, אתה יודע.
או שזה מטאפורה ל...
היא גם הייתה אמורה לביים את לג'יין יש אקדח במשך הרבה מאוד זמן.
כולם עזבו את לג'יין יש אקדח. כן. אבל זה שזאת זה יצא בסוף... איפה אתה רואה את זה שהיא אמורה
לביים? בביוגרפיה שלה.
אוקיי. מובי דיק זה אחד... מובי דיק זה אחד הסרטים האהובים עליי. זה לחלוטין...
זה לא הולך להיות נאמן לסיפור כזה.
אתה לא יכול לאמץ את כל מובי דיק לסרט בלי שהוא יהיה באורך של 7 שעות.
וניסו.
ניסו כמה פעמים. מה שאני רוצה להגיד, זה סיפור מאוד ברוגע, אתה יודע, מוס בפרטים ודמויות, ובמידה רבה רגשות מלו דרמטיים, זה מאוד מאוד שונה, כאילו, עזוב מבחינת כאילו העלילה למה שהיא רגילה, אם היית אומר לי, היא מראית מובי דיק, באמת?
אני לא בטוח שזה יקרה אגב, זה רק...
זה הוליווד, כן.
היא כרגע מקושרת לסרט.
פעם האחרונה שמענו שמישהו אמר לעשות גרסה חדשה למובי דיק, זה טימור בקטום.
וואו, זה... אתה תראה הרבה מהלוויתן.
כאילו, במקום זה הוא עשה את בן חור ו...
לא, סרט...
כאילו, בן חור חר של הספר.
הטענה היא שהגרסה שלו לבן חור הייתה בסדר, פשוט אף אחד לא טרח לראות אותה.
כי למה לטרוח?
כן, כבר יש את זה. כבר עשו את הסדר.
כבר יש, וזה גרסה די הרבה אנשים אוהבים את בן חור. אני לא מבין למה? זה לא סרט טוב במיוחד, אבל whatever. נעבור לסרט הקלאסי להשבוע?
בן חור?
לא.
אוקיי.
אנחנו הולכים לדבר על... Even if a samurai's head were to be suddenly cut off, he should still be able to perform one more action with certainty. If one becomes like a revengeful ghost and shows great determination, though his head is cut off, he should not die. We got a really big problem at home. What we need to do is eliminate the scumbag Whack Frank. Mr. Vargo wants every member of his family to make it a priority to erase this weirdo. Ghost Dog, רגע, Way of the Samurai.
רגע, אתה שומע את המוזיקה?
לא.
חבל.
הידוע בעברית בשם Ghost Dog.
דרכו של סמוראי, כן. לפחות לא כלב רפאים.
לא, לא, כן, יש סרט ילדים בשם Ghost Dog, שזה על כלב שהוא, על רוח רפאים של כלב שעוזר לפתור פשעים או משהו כזה.
לא ראיתי את זה, אני לא בטוח מה יצא
לא
קודם.
אני לא חושב מישהו ראה את זה. סרטו של ג'ים ג'רמוש, כן, פעם שנייה בפודקאסט.
כמעט כמעט שנה, אני לא יודע כמה בדיוק זמן עבר, בערך שנה מאז הפעם הקודמת שדיברנו על הסרט שלו, ובתור הוא במאי שאת רוב הסרטים שלו אני לא כל כך אהבתי, אנחנו כל הזמן מדברים על הסרטים שלו שכן אהבנו.
כאילו.
כן.
אני, מה אמרת שאני אחרי אותך לראות את דדמן או משהו כזה?
ראיתי את זה, את זה לא.
הוא גם כתב את התסריט, ובזמן משחקים פורסט ויטיקר, ג'ון טורמי, קליף גורמן, הנרי סילבה, אייזק דה בנקולה, טריסיה ולי, ויקטור ארגו, ג'ין רופיני ורזה, שגם הלחין את זה.
ובמשחק הכוונה היא עובר מול המצלמה לדקה.
ריזה אחראי ל-Man with the Golden Fist, סרט שדי אהבתי, למרות שאני יודע שרוב האינטרנט לא שותף לדעתי.
טרנטינו גם אהב אותו.
למיטב ידיעתי טרנטינו אהב את הגרסה המלאה של 5 שעות שיכריחו אותו לארוך כאילו.
אז לא. ריזה כן, כתב את המוזיקה לסרט ואני כבר אומר, אחלה פסקול. מבחינת...
אני לא חובב ראפ, אבל אני כן נהנה מדה ריזה מפעם לפעם, כי הוא משלב...
כן.
אתה יודע, הוא שר הרבה,
הוא
לא שרפ גם, הוא שר הרבה, אתה יודע, סמוראים ונינג'ות וקומיקסים וכאלה, ואני כזה,
זה די מתאים, לא?
זה הדיל שלי, כאילו. אני וריזה אחים תאומים, מסתבר.
כן, שניכם התלבוש של הסוואה הזאת. אז הסרט.
אתה רוצה להגיד לך במה זה עוסק?
Ghost Dog עוסק בסמוראי מטעם עצמו, נקרא לזה.
כן.
בחור אפרו-אמריקאי שחי בניו יורק, שקורא לעצמו Ghost Dog. לפני כמה שנים הציל אותו לואי, מאפיונר, חבר במאפיה האיטלקית הסטריאוטיפית.
כן.
שכל החברים בהם בני 55 ומעלה כי ישן.
כן.
לואי הציל חייו, ארבע שנים אחרי זה Ghost Dog הגיע אליו, אמר... אני חייב לך, והוא אימץ לגמרי את הקוד הסמוראי, יש לו ספר שהוא קורא, אז הוא יודע מה הוא מדבר, והוא מבצע עבודות עבור לואי, מכסה אנשים, מציל אחיינית של הבוס, דברים כאלה, שצריכים מישהו שיעשה את העבודה המלוכלכת, ושזה לא יהיה מישהו מהמשפחה.
עד שיום אחד
הוא מציל את האחיינית של הבוס, והיא לא מגיעה לאן שרצו שתגיע.
לא, הוא היה אמור לחסל מישהו שאמור להיות בבית לבד, הבעיה שהאחיינית של הבוס הייתה בבית בזמן החיסול, וכזה, אופס, היא לא הייתה אמורה להיות שם, אז צריך לסגור את הקצוות, וכשאנחנו אומרים לסגור את הקצוות, אנחנו מתגמים להרוג את כלב הרפאים.
שלא יהיו עדים, כן. המשפחה לא אוהבת את זה שהוא היה נוכח, גם לא אוהבת את זה שזה מישהו שהם לא יודעים איך להשיג אותו, ולמעשה...
שהוא שחור? שוורצה, אני חושב, נאמר משלב מסוים בסרט?
מילה אחרת קצת.
כן.
הם לא אוהבים את זה שהוא מתקשר בעזרת יוני דואר, לא יונים נודדות, אלה נכחדו ב-1914.
חשוב.
כן, הסרט תורך לציין זה פעמיים. עם הדמות הכי טובה בסרט.
יותר טוב איש הגלידה.
איש הגלידה הוא מאוד חביב, אבל הוא לא צועק את הטקסטים שלו.
אגב, יש בסרט חבר הכי טוב של Ghost Dog, גלידאי, ככה קוראים לזה?
גלידאי, כן. גלידאי. האמת גלידן אני חושב, לא בטוח.
שמדבר רק צרפתית, Ghost Dog מדבר רק אנגלית כמובן.
כן.
עכשיו, כשהסרט הזה הופעת בצרפת, בצרפת הם אוהבים לדובב את זה, ואתה יודע, זה קצת בעיה של, היי, הבחור הזה היא, אתה יודע, אז הם לקחו את השחקן, והם אמרו לו, טוב, הדמות אפריקאית, כאילו, היא מההיטי בסרט, והיא אפריקאית, והוא דובב אותה מחדש, כאילו, בשפה הרגילה שלו, כי הוא מאייבורי קוסט במקור, אני מאמין.
ששם השפה הרשמית היא צרפתית.
לא, כן, אבל אתה יודע, יש כן. השפות המקומיות.
קוד דבור, כן. אני מבקש. אתה תקרא לנו לתקרית פוליטית. בכל אופן, Ghost Dog עכשיו נרדף בידי המאפיה האיטלקית הסטריאוטיפית. הוא בינתיים, כאמור, יש לו את החבר הכי טוב שלא מבין מילה למה שהוא אומר, אבל הם עדיין מצליחים לתקשר. הוא מתחבר גם עם ילדה בפארק ש...
פרולין.
כן, פרולין, שמוזר, שמחליפים ביניהם ספרים, הוא מביא לה את רשומון, כי סמוראים.
כן.
ומבקש שתגיד לו מה היא חושבת עליו. וזה פחות או יותר הסרט, זאת אומרת, מפה, רוב הסרט הוא בעיקר ההתקדמות של המאפיה לעבר Ghost Dog, על הנקודה שבה Ghost Dog מחליט לעשות בעצמו צעדים ו... להיפטר מכל האנשים שרוטפים אחריו.
חוץ מלואי, שהוא המאסטר שלו, ולכן הוא צריך להרוג את המאפיה לפני שהם יהרגו אותו, אבל הוא לא יכול לעשות שום דבר ללואי, כי הכבוד מחייב.
כן, צריך לציין, גוסטוק כל כך נכנס לקטע של הסמוראים, שכשהוא מחזיר את האקדחים שלו לחגורה, הוא עושה תנועה כאילו זו חרב.
כן, הוא ראה את רובוקו כזה, אלכס מרפי מסובב את האקדח מסובב לזה, זה מטומטם, אני אעשה משהו יותר מטומטם.
אז גוסט דוג, פורסט וויטקר, לא הבעיה שאתה חושב עליו כשאתה חושב על סמוראי, בצד שני זו כל הפואנטה.
אם אפשר להגיד, כמו מעט הסרטים שראיתי של ג'ים ג'רמוס, זה סרט שמצד אחד מזמין קריאה, ואתה כזה, כן, המשמעות שלו, אתה יודע, יש הרבה דברים בסרט שם כזה, זה על היחסים בין בני אדם, איך שלמרות שאנחנו לא באמת מבינים אחד את השני, אנחנו עדיין יכולים לתקשר, או אתה יודע, או על הדרך שבה האמריקאים לוקחים תרבויות של אנשים אחרים בלי באמת להבין אותם לעומק. אתה יודע, זה סרט שמזמין כל כך הרבה קריאות, ובאותו זמן הוא לא מזמין אף קריאה, הוא כזה פשוט תצפה בזה ותשתוק, וכאילו תן לג'ים ג'רמוש לספר לך את הסיפור המוזר שלו.
הסרט האחר שלו שדיברנו עליו היה פדרסון, ששנינו אהבנו אותו במידה מפתיעה, ויש הרבה דמיון משני הסרטים. גיבור הוא...
אנחנו יש לציין, ראינו את הגרסה הלא מתודדת של פטרסון, שבה אדם דרייבר שולף קטנה ורוצח מבקרי פואטיקה שקטלו את האנתולוגיה שלו.
זה לא קרה בגרסה שלנו. אבל כן, פטרסון, כמו גוסטדוג, יש לנו דמות ראשית שזה גבר שהוא מאוד שקט, טיפוס כזה שאוהב חיים פשוטים יחסית. במקרה של פטרסון, יש לו בת זוג, הוא לא מתבודד. שניהם מאוד מאוד אוהבים את המילה הכתובה. אצל פדרסון זו שירה, אצל גוסטדוג אלה ספרים. ובשני המקרים יש המון המון התבוננות על הפרטים הקטנים, כולל דברים שאתה שם לב אליהם ברקע, אבל אתה לא בהכרח יודע אם זה יהיה משמעותי לעלילה או לא. גוסטדוג עובר בשעה מסוים ליד קבוצה של ראפרים ברחוב שכולם נבושים באדום. כמה סיינות אחרי זה הוא רואה בפארק קבוצה של ראפרים שכולם לבושים בכחול. מה זה אומר בדיוק? לא יודע, האם הם יריבים? האם זה פשוט קטע אופנתי?
הוא רואה מישהו, בחור אפר-אמריקאי צעיר, מנסה לשדוד בחור סיני צעיר, סיני מבוגר, ואז הבחור הסיני מנצח בביתה מסוסבת אחד, ופשוט ממשיך
ללכת. אם שיחקתם בווילי בימיש, זה יראה לכם עיוני.
וכמובן שהבחור שנבחר בשביל הסצנה האחת הזאת הוא נזיר שאולין אמיתי, 34 דורות, המייסד של מסדר השאולין בארצות הברית.
אבל לא רואים את הפנים שלו.
הוא מופיע באמת דקה אחת.
אבל זה נחמד, וחלק מהעניין שיש בסרט הזה הרבה הומור. למרות שהוא מאוהר ו...
או ספינה.
מתפלסף וכל זה.
הוא מתפלסף על... בניגוד ל... בוא נגיד, סרטים של כריסטופר נולן, שהם מאוד כזאת, אנשים מדברים על משמעויות וכאלה, הכל שם תמיד רלוונטי למה שהסרט מנסה להגיד לך.
כן, כריסטופר נולן עושה בידור, הוא מכוון לבדר.
לא, לא, וגם, אתה יודע, כשיש לו אמרה להגיד לך, הוא דוחס לך אותה בפנים, זה כזה, על מה הסרט הזה... ובכן, במה עוסק הביר אפל? ובכן, אם לא ברור לך, אנחנו מדברים על רשתות מעקב, ועל היכולת של המדינה לקחת סמכות על החיים של אנשים, אני הולך לדבר על זה, כאילו, ולהגיד לך. ופה הם מדברים על הרבה דברים, ואתה אף פעם לא בטוח אם זה איזשהו מסר שג'ים ג'רמוש מנסה להעביר לך, או שזה באמת פשוט... לא, זה העולם שהוא יוצר, והדמויות שלו חיות בעולם.
זה שכמו פטרסון, יש לך פשוט חיים.
כן, והוא יכול למצוא, ג'ים ג'רמוש יכול למצוא באמת יופי פואטי אמיתי, אתה יודע, בכמעט כל דבר.
לא בסקית ניילון, כי אף אחד לא מוצא יופי פואטי בסקית ניילון.
אני חושב שאם הוא היה מנסה, הוא היה מסוגל, אבל הוא פשוט לא מנסה, ואתה יודע... בשלב מסוים...
האג'נדה שלי היא ששקית ניילון זה דבר לא פואטי.
כאילו, באמת, בשלב מסוים גוסטוק והחבר שלו פשוט מטפסים על גג של בניין, כי אתה יודע, הגלידן מבטיח לו, אנחנו הולכים לראות משהו מדהים, מגניפיק, ויבה ל-United States of America.
כן.
והם עולים והם רואים מישהו שבונה סירה באמצע הרחוב.
על הגג, לא סתם.
כן, והם צועקים לו מה אתה הולך לעשות כשהסירה תהיה מוכנה, והוא משיב להם בספרדית, אני מאמין, אין לי מושג מה אתם אומרים.
אני לא בטוח באיזה שפה זה היה.
אני חושב שזה היה ספרדית או פורטוגזית.
אני לא יודע, אני חייב למהר.
כן, שפה שלישית. ואתה כזה, אתה לא בטוח, כאילו יכול להיות שהוא פשוט בזמן שהוא צילם את הסרט הוא ראה את זה, והוא אמר להם, חבר'ה, תעלו לגג, צלמו, כאילו, תגיבו לזה.
מתחשב בתקציב של הסרט, זה די קשה לבנות סירה רק בשביל קטע אחד.
זה סרט שעלה 2 מיליון דולר.
2 מיליון דולר, זה כלום.
הוא הרוויח כמעט 10, שברוב הסרטים של ג'ינג'ר מוש, למיטב ידיעתי, לא מרוויחים כסף, אתה יודע, זה הכל קרנות וכאלה.
ג'ינג'ר מוש הוא הקולנוע העצמאי,
כאילו, עצמאי במובן של קרנות של מדינות שונות באירופה תומכות בו.
כן, זה קולנוע עצמאי באמת.
כן. אבל לא, הסרט הזה אסקר הרוויח כסף, ואני אני זוכר שהייתי אותו עם הרבה חברים שלי, ואני זוכר שאתה יודע, התגובה שלנו הייתה, מה זה? אבל מאוד נהנה ממנו, כי זה, כן. אתה יודע, זה קולנוע עצמאי, במידה רבה זה קולנוע אמנותי, אבל זה אף פעם לא כזה, זה אף פעם לא נהיה דיוויד לינץ', זה אף פעם לא כזה, אתם רואים משהו מוזר לשם המוזרות? לא, הוא תמיד מתקשר, אבל כשאתה אף פעם לא בטוח אם הוא מתקשר איתך או שהוא מתקשר עם מישהו שיושב לידך, כאילו.
זה גם מסוג הסרטים האלה שתוכל במקרה הזה, ג'ינג'ר מוש באמת הרשה לעצמו ללכת עם רעיונות. יש לו מבנה עלילתי יחסית יציב, ויש כמה רגעים שהוא קצת יותר מדי מורח זמן, לדעתי.
כאילו, זה די מועתק ישירות מלסמוראי עם דילון.
כן, שתרונו.
שהסמוראי הרבה יותר קרוב למשהו, מבחינת ההצגה שלו והניתוק הרגשי הרבה יותר קרוב למשהו כמו You are never really here.
אז זהו, שגוסט דוג הוא לא מנותק רגשית. יש לו חבר הכי טוב, הוא יוצר קשר עם ילדה בפארק. אגב, לא לעשות את זה במציאות, חבר'ה.
כן, ג'ינג'ר מוש מאוד אוהב קטע של מבוגרים, כאילו מתחברים רגשית מילדים דרך יצירות אמנות, ואני כזה, כאילו, הוא מצליח לגרום לזה לעבוד
בעולם שלך,
כן. אני, אתה יודע, בתור בן אדם שאוהב לצאת לפארק ליד ולקרוא, ויש שם הרבה ילדים, אני בחיים לא, אתה יודע, אם ילד יבוא,
אני כך שמח שלשם המשפט הזה הלך.
כן, אם ילד יבוא ויתחיל לדבר איתי, אני כזה, אינגלס, פארה דה אינגלס.
לא, אתה צריך לדבר
איתו. לא קומיוניקטור.
שפה רביעית כבר.
אז כן, אבל כן, יש לו, אתה יודע, הוא מתחבר עם אנשים, והוא מאוד אוהב את העיונים שלו לדוגמה, ובזה, עוד פעם, שני הסרטים האלה, אחת הסיבות שרצינו לדבר.
כמו מפתיע שאנשים שמגדלים עיונים על הגג בניו יורק, אלא אם כן הייתם בניו יורק, ואז זה לא מפתיע.
הייתי בניו יורק, אבל לא עליתי עליה הרבה גגות, כאילו.
אני גם לא, פשוט יש שם הרבה עיונים והרבה אנשים שמטובים מהם.
אז כן, אחת הסיבות, אני חושב ששני הסרטים האלה הם נקודת השוואה מעניינת, זה כי שניהם לוקחים משהו שכבר אז, כבר ב-99, היה, סליחה, לא 99.
99.
כן. ראית זה בארץ ב-2000. שניהם לוקחים כאילו את הדמות הזאת שבאמת, אני חושב של הסמוראי של אלן דילון זה כנראה הדוגמה, הדוגמה, כאילו שכולם מעתיקים מנה של הרוצח הזה שהוא שקט והוא עושה את העבודה כמו שצריך והוא סופר מגניב ואתה יודע את זה כי הוא לא אומר כלום ולא מתחבר לאף אחד.
גם קורוסאווה עשה את זה.
כן, אבל פה הסרטים האלה כאילו מתעסקים איתה ב-You are never really here זה, הוא לא באמת מגניב, הוא פשוט, הוא דפוק על כל הראש ואתה לא רוצה להיות הוא, אתה לא רוצה להיות בנעליים שלו, ופה זה, לא, הוא בן אדם, יש לו חברים ויחסים, והוא, אתה יודע, הוא מגניב כשהוא, הוא מגניב לקהל כשהוא עושה את העבודה שלו, שהוא מאוד מאוד יעיל בלהרוג אנשים, אבל נגיד, אתה רואה אותו, אתה יודע, כשהוא מנסה לתקשר עם הגלידן, הוא כזה, הוא קצת כזה טיפוס מבולבל כזה, הוא לא, אתה יודע, הוא לא באמת, אתה יודע, הוא חושב שיש לו הרבה דברים חכמים להגיד, אבל לא ברור כמה,
ומצליחים לתקשר. לפעמים אומרים אפילו אותו דבר בלעדת, שזה בדיחה חוזרת בסרט. או מסר אוניברסלי, אחד מהשניים.
זה או גם וגם, זה סרט עם הרבה חוש הומור.
אבל הבדל מעניין בין באמת יום נפלא וגוסט דוג, במקרה של יום נפלא, הדמות הראשי זה מישהו שמגיע מרקע שבעצם היה לו הרבה, היה לו, הוא היה בצבא, גיבור אמריקאי, ואז הוא היה ב-FBI, הוא הציל אנשים, ויש לו, הוא גר עם אמא שלו שמאוד אוהבת אותו ודואגת לו למרות שהוא בן אדם מבוגר כבר, והוא דואג לה, והוא מרוויח כסף, והוא די ככה, אף אחד לא יודע מי הוא באמת, והוא לא מצליח להחזיק שום דבר מכל זה, הכל הולך לו לאיבוד. גוסט דוג הוא מישהו שדי מההתחלה אין לו כלום, הדבר הכי שאנחנו יודעים עליו בצעירותו זה שמסיבה כלשהי כיוונו לו אקדח לראש בדיוק שלו יבר שם וירה במי שרצה לפגוע בו.
כי הוא שחור בארצות הברית.
בניו יורק, לא סתם. כן. וגוסט דוג לקח את זה שאין לו שום דבר ובנה מזה. הוא לקח את האלמוניות שלו ואת זה שאין לו קשרים, והוא יצר לעצמו את כל הדמות הזאת של הסמוראי שיש לו עכשיו גם בוס שהוא משרת.
אני מעניין אותי מאוד, אם אנשים אתם מדברים על הסרט הזה בארצות הברית, ספציפית בקהילה אפרו-אמריקאית, בקטע של כמה מזה, אתה יודע, בימינו יש, יש השיחות מאוד התפתחו בקטע של שלו, של, אתה יודע, ייצוג, ואתה יודע, מי מספר איזה סיפור, ולמי יכול לספר את הסיפור הזה,
ומי... אתה יודע, מה חושב על זה בקהילה האיטלקית?
כאילו, זה... אני חושב שזה הקהילה האחרונה שמותר ללעוג לה, כי באמת כל הגנגסטרים בסרט הם, אתה יודע, הם מרחק אחד מלהיות כאילו סופר מריו מי, I'm a speak a like a this.
גם היום כל המאפיונרים בסרטים הם עירים. איכשהו היה מהפך מתי, שאני לא בטוח מתי.
כן.
אני חושב שסקורסזה אחרי זה.
אני חושב שהרוסים יותר פולרים בימינו. העירים
זה... תלוי בתור מה.
העירים זה מאפיה כלילה יחסי, שאתה יודע כזה, neighbor friendly gangster. לא, העירים
זה בבוסטון פשוט.
כן.
מדבר שכל בוסטון זה מאפיונרים
עירים. מעניין אותי באמת אם יש דיבורים על הסרט הזה עד היום, או אתה יודע, אם הוא היה נעשה, אם אנחנו מגיבים אליו. כי, אתה יודע, זה סרט. אתה יודע, זה סרט מבחור מאוד... ג'ינג'ר מוש, איש מאוד מאוד לבן.
כן. הוא חבר במועדון הבנים של אליבה, מערבים אגב.
כן.
אני חושב, הוא אולי המייסד של המועדון, אני לא בטוח.
היום הוא לא נראה כל כך כמו לימה.
לא, אבל יש לו את הסנטר עדיין.
יש לו את הסנטר. ושמצד אחד כן, זה סרט על, על בן אדם שחור ועל, אתה יודע, תרבות מאוד מאוד שחורה. ומצד שני, זה סרט על העובדה שהתרבות הזאת היא שואבת הרבה מיפן, ואני חושב שבקשר הזה, עוד פעם יכול להיות שאני...
גם פדרסון אגב, יש שם, אני לא אגיד מה בדיוק כי זה כבר יהיה ספוילר, אבל יש שם גם רגע של הרבה מחווה לתרבות היפנית.
ומצד שני, יש שם הופעת עורך של מתוד מן. אז נראה לי שהם אוהבים, אנשים בקהילה מכבדים אותו.
יש סיכוי שזה מתרחש באותו יקום מבחינת ג'ים ג'רמוש.
היקום הקולנועי של ג'ים ג'רמוש.
כן.
ערפדים וראפרים וסמוריים. אבל באמת, הסרט כולל הרבה הגדים, כאילו שמועתקים ישירות מההגקורה, ויצא לי לקרוא קצת ההגקורה בקורס על תרבות יפן, זה היה לפני שנים, אז יכול להיות שאני טועה. הקטע הגדול שחשוב לזכור לגבי ההגקורה זה שזה נכתב... שנים אחרי מה שאתה יודע, אתה יודע שהסמוראים היו באמת, אתה יודע, לוחמים שיוצאים לקרב של ראש השבט.
כמו ספר שוגון בעצם.
לא, זה עניין, זה לא ספר בדיוני, זה באמת ספר פילוסופי על איך סמוראי צריך להיות, אבל זה נכתב על ידי מישהו שהיה בעיקר פקיד כאילו. לא מישהו שאתה יודע, חגר חרב ורחב על סוס להביס תואבים של האדון שלו. אז זה ספר של, אתה יודע, לא מה הסמוראים היו, זה מה הם צריכים להיות, שזה מין כזה...
אז בעיקרון כאילו המזכיר הצבאי של ראש הממשלה יכתוב ספר על מחירת העצמאות.
זה אס הקשר, כאילו, זה כזה... זה כן, זה...
רק הקור אמת, אס הקשר.
כן, זה מה אתה צריך להיות לעומת מה באמת הם היו, ואתה יודע, סמוראים הם בני אדם, רוב הסיכויים שהם לא באמת היו, אתה יודע, אבירים אצילים שאתה יודע, חיו על פי קוד נוקשה, אבל... במקרה של גוסטוג הוא קונה את זה לגמרי, הוא כזה, כן, אתה יודע, אני אחי את החיים בדיוק לפי הספר הזה, זה כמו
לקרוא. יש לזה קצת לעג אליו, אבל בו זמן גם הערצה מסוימת.
כן, עוד פעם, וזה עוזר שהגרסה של ג'רמוש לכל מה שקורה בסרט, זה פשוט להציג את זה ולתת לקה. הוא אף פעם לא אומר לך, ג'ין ג'רמוש לא אומר לך מה לחשוב.
לא, לפעמים קצת, אבל אתה יודע, הוא לא אומר תחשוב ככה, אלא...
הוא מציג לך דברים, והם מאוד פתוחים לפרשנות, כאילו נגיד, להשוות ליוצרים שאני מאוד אוהב, והאחים כהן כשהם רוצים ללעוג למישהו, אתה כזה, אתה מבין שהסרט לועג לו.
אתה אף פעם לא מבין אם הם לא לועגים למישהו.
כאילו בפארגו, למרג' הם לא לועגים למרג'.
אוקיי,
זה הדמות הכי פוזיטיביסטית בכל הסרטים שלהם, אני חושב.
טוב, אתה יודע, אחד ממצא להתחתן איתה, זה...
אבל כן.
יש קטע בגוסט דוג שבו הוא הולך ברחוב בלילה, אדם שחור אחר מדבר אליו ומזהר אותו בתור גוסט דוג, ואומר לו knowledge to knowledge או משהו כזה. ואני חושב, הסרט הזה נכתב בידי אדם לבן. מעולם לא היה ברור כל כך.
אני חושב שזה ציטוט משיר של ריזה גם כן.
עדיין, התחושה הזאת של... כן, זה לא שכל השחורים בניו יורק מדברים בקודים אחד לשני, זה קצת תחושה של, אני מאוד מעריך את זה שהוא חושף את, את השילוב המעניין שהוא מציג פה, הוא חושף את תרבות ההיפ-הופ הפחות נוצצת שקיימת ברחובות, יחד עם באמת רעיונות מתרבות הסמוראים,
תרבות ההיפ-הופ כאמור מאוד מושפעת.
כן.
לפי מיטב הבנתי זה בגלל שבשנות ה-60 וה-70 בניו יורק, הרבה תיאטרות בניהול אפרו-אמריקאים שחורים, לא היה להם תקציב לקנות סרטים יקרים יותר ולהציג אותם, אז הם היו קונים פשוט המון המון, אתה יודע, סרט אמנויות לחימה, בעיקר מהונג קונג ואחים שו וכאלה, ומראים אותם, אז זה נהיה תרבות שאפריקאים...
שפט הוא דוגמה לזה.
כן, מאוד, לא, אבל...
מאוד מושפע מסרטי קונג פו.
כן, או The Last Dragon, כאמור, כמה שנים אחרי זה, שהיה לגמרי כזה ברוס לי ריפ-אוף. אז זה נהיה משהו שמאוד מאוד פופולרי, וכאמור, זה שני אנשים, עמים שבארצות הברית הם היו... במידה רבה עדיין נחשבים נמוכים יותר מהאדם הלבן.
כן, בשנות ה-90 הייתה קצת עלייה מחודשת של המיליטנטיות האפרו-אמריקאי שהתפתחה בשנות ה-60 וה-70. הרעיון הזה פשוט, זה בעיקר היה חיקוי של מה שהיה אז, כי הרבה פחות התבטא במאבקים ברחובות, אבל כן קצת יותר לאמץ את המאפיינים האלה, וכאמור, רזה עושה... הופעת אורח מאוד קצרה בסרט, ואותו מישהו שלבוש במדעי הסוואה. והולך ככה ברחוב, שזה לא הסוואה טובה כל כך. אני חושב על שפשוט מה שהתכוונתי זה שיש את הרגשה שבכל זאת מישהו לבן כתב וביים את זה.
אני לא יודע, כאילו, הלעג לתרבות לבנה מצד שני, אתה יודע.
בגט אאוט נגיד.
לא, אבל...
זה סטריאוטיפי לכיוון
הפוך. לא, אמרתי שהוא לא לועג לאנשים, האמת יש כאילו את ה... אתה יודע, דבר ראשון יש את המאפיונרים האיטלקים שהם מושא לקומדיה, אבל אתה יודע, זה קומדיה קלה רוזמן, אבל יש את הזוג הציידים הלבנים, כן. הרדנקים שהם לגמרי כזה, הסרט אומר לך, אם אתה רוצה מטרה לשנאה, זה שני החברה האלה, כאילו.
אקסטרנט, הם כל כך, הן מאוד כל כך חד-ממדיות, מבחינת כן. האפיון שלהם, שהם רומזים למשהו, ואז הם אומרים אותו, הם גוסדוג פוגש אותם בדרך אחרי שהם צדו דוב, ויש לו קטע עם דובים,
כן.
הוא מאוד מעריך דובים, החבר שלו משווה אותו לדוב, הילדה שקוראת את הספר שלו, בסוף אנחנו רואים אותה עם פיג'אמה של, של דובים.
כמה שנים אחרי זה היא תהיה בהקרנת בחורה של גריזלימן, והיא תגיד, כן, מעניין, כן.
כן, ואז כן. היא תהיה באיש הנועד מחדש,
ותהיה
נגד ליאונרדו דיקפריו.
וחואקין פיניקס היה באחי הדוב, אז היא כאמור מעריכה גם את זה.
כולנו מעריכים אותו על זה שהוא סבל ככה בשבילנו. אני לא ראיתי את אחי הדוב.
אף אחד לא ראה את אחי הדוב.
זה לא שחוקינג פיניקס עשה סרטים גרועים, כמו שהוא עשה סרטים שלא ראו בשעה מסוים. בכל אופן, גוסדוג רואה שני ציידים שצדו דוב שחור. דוב שחור.
כן.
שואל אותם למה הם הרגו אותו.
מחוץ לעונה, כן.
הם אומרים, לא רואים פה הרבה מהשחורים האלה עכשיו.
לא נשארו עוד הרבה, כן, אז צריך להרוג אותם כמתי שאפשר. ווינק ווינק, נודג' נודג'.
ואז השני אומר, וגם אין פה הרבה אנשים צבעוניים, ומכוון רובה, ואני חושב, זה קצת לא מתאים לאופי של הסרט.
זה כאילו, זה באמת הגיע מאיזה סרט של שפט או משהו כזה.
כן, אז כאילו... ג'ים ג'רמוש, עד עכשיו היית אהבת את הקטע
היית מאוד אנושי, כאילו כולם בסרט הם בני אדם אפילו הם מניאקים או פושעים או רוצחים, ופתאום אתה כזה
כאילו הבוס של המאפיה אוהב היפ-הופ,
כן,
ויש לו קטע נפלא שהוא מתחיל לצטט את פלייב, שזה מכל האנשים בעולם פלייב, הבן אדם שמסתובב עם שעון ענק גם ב-50.
פלייב מסתבר, הוא מוזיקאי מאוד מכונן, הוא פשוט בוחר לא להראות את זה, כי קל יותר לסובב עם שעון ענקי.
כן, כמו לידי גאגה.
אתה לא יכול להבין את פני הפוקר. לפני שנסיים, פורסט ויטיקר.
אני אוהב אותו.
אני אוהב אותו בסרט הזה, אני מסתכל הרבה פעמים על הפילמוגרפיה שלו ואני כזה, הוא היה יכול להיות טוב, אבל בשלב מסוים בקריירה שלו, ממש קצת אחרי הסרט הזה, הוא בחר לאמץ מוד משחק מאוד מאוד, אתה יודע, לא יודע אם הוא סבל מאיזה נזק לעין או משהו כזה, הוא, אתה יודע,
כל זה היה לו תמיד.
לא, אבל זה לגמרי נהיה מגזר אחרי של החסר הזה שלו, הוא ממצמץ והוא נושף, ויש שחקנים... שאתה יודע, הם לגמרי...
תמיד היה לו נזק לעין, זה לא איזה משהו...
לא, אבל לא יודע, זה הרגיש לי יותר ויותר מופיע, זה לא שאני ראיתי נגיד את...
בגוסטוק זה קיים.
אבל פחות.
התחושה שלי, אתה יודע, הוא 7 שנים אחרי זה היה במלך האחרון של סקוטלנד,
כן, שזה היה הסרט הטוב האחרון שלו לטעמי.
השנה אנחנו ראינו אותו בפנתר שחור, בתפקיד משני שבחינות, כל שחקן שחור היה יכול לגלם, וכל שחקן שחור מעל גיל מסוים היה יכול לגלם את התפקיד הזה, זה תפקיד שמהרגע אתה רואה אותו הפעם הראשונה על המסך, אתה יודע בדיוק מה הולך לקרות לו.
הוא מופיע, הוא קצת כמו ברוס וויליס בגדה של, הוא עדיין נחשב שחקן מכובד, אבל הוא פשוט, הוא יופיע בכל חרה שתיתן לו, כאילו באמת, 2009, הוא הופיע בשלושה סרטים, ואתה לא יודע...
אחד מהם טוב.
כאילו, רק אחד, כן, הוא היה בוורד וויל פינגזר, וזה, כאילו...
אבל זה כמדובב.
כן. אתה כאילו... אני פשוט
אתחיל לזרוק... זה היה בריפו מן, זה די הרס את ה...
כאילו, ונטג' פוינט, דרגן הנטרס, ווינד קריצ'רס, כן. הוריקן סיזן, לולבי פור פאי, קאץ' 44, כן, אור פמילי וודינג, די אקספרימנט. אתה מסתכל כמה מהם המילים דיירקט ווידאו מופיעים אחרי השם שלהם, יותר מדי לשחקן שעדיין נחשב מאוד מאוד מכובד בתחומו.
שחקן זוכה אוסקר.
כן.
הוא היה בזולו, לא הסרט משנות ה-60, כן. סרט שנקרא זולו, ולא ראו את זה. זה לא דיירקט ווידאו אגב. אז יש תחושה ש...
האיש פשוט זורק, כאילו, הוא עושה כמו ברוס וויליס.
אבל ברוס וויליס הוא זורק, אבל... הוא זורק לכיוון מאוד ספציפי, הוא הבין שהפרנסה שלו עכשיו זה להיות כוכב של סרטי אקשן שבהם הוא לא צריך לעשות בעצמו פעמים.
כמה כסף ברוס וויליס צריך? כאילו, אני באמת, אני יודע להגיד למה...
צריך לתחזק את קריירת המוזיקה שלו.
אני יודע להגיד למה ניקולס קייג' עושה מיליון סרטים, כי הוא לא שילם את מס הכנסה במשך שנים והוא חייב.
די בטוח שניקולס קייג' עושה זה כדי להוכיח נקודה.
לא, הוא אשכרה חייב את הכסף, כאילו... ברוס וויליס המיטב ידעתי, אין לו שום צרות כלכליות, הוא היה במספיק סרט, אתה יודע, הוא היה במספיק סרטים רווחיים בהיסטוריה שלו, הוא היה שחקן סופר מכובד, הוא פשוט, אתה יודע, היום לראות את המילה סרט של ברוס וויליס, אתה כזה, פאק, לא, כאילו, מה הדבר הכי גדול שהוא היה בו? הרימיק למשלת מוות שאף אחד לא ראה?
כן, מאז לופר אני לא חושב שהוא היה במשהו טוב.
לא, כן, וזה משגע אותי, פורס ויטקר, שחקן מאוד מוכשר, הרבה יותר צעיר ממה שחשבתי שהוא רק בן 56. חשבתי שהוא בן 60 ומשהו. הוא ממש התבגר, כאילו מבחינת שהוא נראה מבוגר מדי. רוב השחקנים...
הוא הופיע במשחק הדמעות בתור חייל בריטי.
כן.
וזה ממש מוזר לראות את זה עכשיו, כי הוא אחד מהאנשים הפחות בריטים שאני יכול לחשוב עליהם מבחינת אופן המשחק שלו. ומצד שני, שמע, כאמור, אנחנו,
כאילו,
הרבה סרטים טובים והרבה סרטים גרועים.
פעם בו הוא נותן הופעה, ונגיד, בפאניקרום הוא נתן הופעה נהדרת. כולם נתנו הופעה נהדרת בפאניקרום. כאמור, פה הוא עושה הופעה מאוד טובה. כמה שנים אחרי זה מלך האחרון של סקוטלנד, אבל יותר, הוא, אתה יודע,
יש לו... בזמן האחרון, הוא כן היה בסרטים מוצלחים, גם כמו, נגיד, ב...
הוא היה סרטים מצליחים כלכלית.
כן, לא, הוא היה בסטאר וורז לפני האחרון, זה היה
הוא היה בסאוף,
הוא היה בארייבל, אבל גם כן, תפקיד כל כך קטן.
וכל אחד, זה היה אשכרה תפקיד שכל אחד היה יכול לעשות. כן. מישהו עם גוף גדול וכזה כל סמכותי שנראה מבוגר כזה, היו יכולים להחליף אותו בסם אליוט, ולא היית מרגיש, כאילו.
תפקיד שוב, הייתי מרגיש עם סם אליוט, היה מגלה את התפקיד הזה.
היו יכולים להחליף אותו בשפם של סם אליוט.
כן. אם התפקיד שוב בארייבל נראה כאילו פשוט... דני וילנוב הבמאי עבר על רשימת תפקידים, שאלו את מטה רוצה ללק, אמרו, אני רוצה את אמי אדמס לזה, ומייקל סטורברג שיחק רק שלושה אנשים מעצבנים השנה, אז צריך עוד אחד.
ג'רמי רנר.
כן, הוא לא באבנג'רס החדש, אז ניקח אותו. כל זה, ואז אמרו, אוקיי, מי אתה רוצה ללהק את תפקיד הקולונל? הוא אומר, לא יודע, מי יש לכם?
מי נראה
כאילו... פוס ויטקר פנוי.
מי נראה כאילו המילה קולונל לפני השם שלו לא תהיה מביכה מדי לקהל?
סם אליוט, אבל הוא לא היה זמין.
כן.
אז...
בגיל של גנרל כבר, אני חושב, זאת הבעיה.
כן. אז זה פשוט נראה כאילו אמרו, טוב, פוס ויטקר זמין, אז הוא אמר, אוקיי, תביאו אותו.
כן.
זה פשוט ככה, חצי מהסרטים שפוס ויטקר עשה, נראה כאילו פשוט הוא היה זמין. וגוסט דוג זה באמת, זה תפקיד שהיה צריך להפוך אותו ליותר מזה. הוא השתתף בסרט הזה כי התקציב נמוך והוא היה זמין. אבל הוא ממש מתאים לתפקיד. אבל באמת אחת מהסיבות שהוא פה זה כי יכלו להרשות אותו. היום הוא עולה הרבה יותר להפקות, אבל עדיין התחושה היא פשוט כאילו הבן אדם עושה תפקידים כי... חיפשו מישהו שיעשה את התפקיד והוא היה במקרה פנוי.
חבל.
מאוד, כאילו, אחד השחקנים היותר מבוזבזים ידעתי שיש.
טוב, אז זה היה גוסט דוג, דרכו של הסמוראי. דרכו של הסמוראי אגב לא כולל את הופעה במלכוד 44, בדקתי. זה מופיע ספציפית בקורה.
אוקיי.
אז פרוסט וויטקר, תתבייש לך, אתה יותר קרוב לנינג'ה בימינו, כאילו אתה שכיר חרב בלי עקרונות שידקור מישהו בגב.
חוץ מזה שרואים אותו.
אתה יכול לראות נינג'ות.
אתה לא אמור לראות נינג'ה.
לא, פשוט אמורים.
אתה יכול לראות נינג'ה גרועה.
זה טעות של הסרטים. זה לא נינג'ה אמריקאי. נינג'ות אמיתיות, אתה אמור לראות אותם, אתה פשוט לא אמור לדעת שהם נינג'ות. אתה אמור לחשוב שהם סתם אנשים ברחוב.
אוקיי, אתה לא אמור לשים לב שהם שם. בוא נגיד, אם אתה בחדר ואתה לא רואה נינג'ה, אתה הנינג'ה. אם אתה בחדר ואתה רואה את הנינג'ה, הוא גרוע.
לא,
הוא גרוע.
לא, זה כבר מאוחר מדי.
אם אתה בחדר, אם הוא טוב אתה לא תראה אותו בכלל.
אם אתה בחדר ואתה רואה אמריקן נינג'ה, אתה כנראה ילד של דור מסוים שאין לו סטנדרטים.
או שאתה רוצה, או שאתה פשוט נהנה מסרטים.
אז הסדרה, מיני סדרה הבאה שלנו יהיה פשוט לבקר את כל סרטי אמריקן נינג'ה. אני חושב שיש שש כאלה.
כן.
וברדוריף משחק בחצי מהם.
אני ראיתי רק את הראשון.
גם אני. טוב. אז זה היה שורה שנייה באמצע, אני אצטום שפירה.
נהיה ביד שמיר.
אם נהנתם מהפרק הזה כאמור, לייק ושאר בפייסבוק מאוד עוזר לנו, דירוגים באייטונס עוזרים אפילו יותר.
אם לא נהנתם זה עדיין יפה שהגעתם עד הסוף.
ועד הפעם הבא, פגש בסרטים. His life off the hits, cut through a thousand bits. Blaze weak with the force of a cyclone. Cut pistol and bone, missile and clone. Stand in my path, you a dead man. I cut the whole world in half of the number one headband. Rest of a lonely soul, on a lonely road.